ובכן, משום מה היה סגור פה אצל היה מיוט על המיקרופון, עכשיו אני מקווה ששומעים אותי, במידה ולא, אז המזכירה המסורה גברת מזל משה עומדת על הקו, והיא שמה לב לכל בעיה ומעוררת ומביאה לתשומת ליבי. אז אני פותח שוב, אנחנו, כפי שאמרתי, סדרת השיעורים שלנו, אנחנו פותחים סדרת שיעורים, שעוסקת, עסוק בסדר היום היהודי, שזה כולל את היהודי מקומו משפטו, בעזרת השם יתברך, עד לשינה כל המהלך היום, זה סדרת שיעורים שבטח תפרנס אותו למשך כל החורף, וכפי שכאמרתי ואני אומר שוב ושוב ושוב, תקוותינו וביטחוננו שהשם יתברך יחוס ורחום עלינו וישלח לנו את משיח צדקנו, שהוא כפי שהובטחנו ילמד תורה את כל העם כולו בעזרת השם. ובינתיים אנחנו עוסקים בדבר השם זו הלכה ובהשגחה פרטית נפלאה. התניה היום מדבר חזק מאוד במילים מאוד מיוחדות על לימוד ועל דיבור בדברי הלכה. ובכן, מיד כשאנחנו קמים בבוקר, עוד לפני נטילת ידיים, לא עשינו נגל ועשר, וכבר אנחנו אומרים את ההודעה והתפילה המיוחדת הזאת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שרזעת בנשמתי בחמלה, רבה אמונותיך. ואנחנו מדגישים את הפסיק, עושים אחרי המילה בחמלה, ואחרי כן רבה אמונותיך, כן? לא כפי שמשום מה מלמדים ילדים, וזה הופך להיות לשגרה, וזה נכנס ככה לסדר, כי גרסה דיינקותה כידוע מלווה את האדם כל ימי חייו, שמשום מה אומרים, מודה אני לפניך מלך, וכך שזה תמיד נשמתי בחמלה רבה אמונתיך, את אמונתיך משלים לעשות, ולא צריך רבה אמונתיך, וזה מיוסד על לשון הפסוק, זה פסוק, המילים האלה רבה מלכך, הם פסוק בתורתנו הקדושה. אז אנחנו מודים בקדוש ברוך הוא שהחזיר לנו את הנשמה בחמלה, כיוון שרבה אמונתך, שהוא מחזיר נשמות לגלי מתים, וזה אומר כמו מיד בקימה מהשינה, ובפני שאנחנו עושים לגל ועשר, נשאלת השאלה, היא תוכן, תפילה כזאת מיוחדת, כזאת קדושה, למה אנחנו אומרים אותה לפני כל שעדיים לא תאורות על כל המשתנים, כפי בהמשך שזה משהו ממש מבהיל. התשובה היא, כפי שהרב מסביר, הבאור על פי החסידות, כיוון שהמודה אני שייך לעצם הנשמה שלי, וכידוע לכל משתתפי השיעור שבטח נמצאים על הקו, שלומדים גם כן חסידות, שיש את עצם הנשמה, שהיא חלק אלוקה ממעלמה מאז, ויש את המשך ההשתלשלות, נפש, רוח, נשמה, חיה היחידה, פה מדובר על עצם הנשמה, עצם הנשמה של יהודי אינה מקבלת טומאה, ויש הסברים, כמה הסברים וביורים בדרגות שונות בנוסח הזה, כפי שנמצא הרבי דיבר על זה בשיחה, בכמה שיחות ארוכות, ואחרי כן זה יצא לאור בקונטרס שקוראים לו עניינה של תורת החסידות, ששם הרבי מדבר על זה בהרחבה, ובטח לחלק גדול מהציבור ידוע, כדאי מאוד לראות את השיחה המיוחדת הזאת. ובכן, השאלה בעיניי איך הנוסח לאישה, האם אישה אומרת מודה אני לפניך, או שגם אישה אומרת בנוסח הקבוע בסידור, מודה אני לפניך, הרב נשאל את השאלה, והרב עונה כי מנהג המקום בזה. עכשיו, כמה שידוע לי, נכון על ידי של בתי חינוך של הדור הישן, ששם מלמדים את הקטע בנות אולי להגיד מודה, אבל בדרך כלל המנהג שכמה אנשים אומרות מודה אני, וחשבתי על זה מדוע. חשבתי על זה. אתמול בלילה, כאשר הכנתי לכם את השיעור שאני עכשיו עושה אותו, ותמיד מתחדשים דברים. חשבתי לעצמי שזה בעצם לא קשור לכך, כיוון שזה שייך לעצם הנשמה, ההבדל בזכר ולנקמה, כל ההבדלים זה לא שייך לעצם הנשמה, עצם הנשמה, עצם הנשמה של גבר, של אישה, העצם זה עצם, זה אלוקות, שם לא שייך כל ההבדלים הללו. ההבדלים מתחילים כאשר מגיע לסדר לדרגות ולסדר ההשתל שלו, ולכולו שם יש איך שזה בעניינים הפנימיים והעמוקים. ולכן, מכיוון שייך לעצם הנשמה, אז הנוסח הוא בהשוואה לנשים ונשים. אשמח לשמוע את התגובות של הציבור, איך שמתקבל את הסברה הזאת. על כל פנים אנחנו ממשיכים הלאה, הנוסח הנכון כפי שאמרנו זה בחמלה, רבה אמונתך, בשעת האמירה יש נוסח, יש משהו מאוד ייחודי, שנמצא בספר מאמרים תפשין יוד מהרבה הקודם, הרבה רייץ, איך שלימדו אותו, ומשם זה נטע גם בספר המנהגים, כתוב להניח יד אל יד, וצולג אין הין צולג צוויתה, להניח יד אל יד, כן? להניח יד אל יד, ומרכין ראשו בעת אמירת בודה אני, כאילו זה מין תנועה כזאת של הכנעה, ככה זה נשמע לי לפחות, כן? ומרכין ראשו, וכך אומרים את בודה אני. אולי לצעירים יותר זה יותר קל, אלה שיודעים לשבת גם ישיבה מזרחית ככה על המיטה, איך עושים את זה, כי להניח את הרגליים על הרצפה לפני אמירת, לפני הנגל ועשר, נראה עוד מעט בהמשך שזה לא סדר. אז ככה צריך במיטה עצמה איכשהו להתיישב ולהרכין את הראש, אוקיי, צריך למצוא את הדרך איך עושים את זה, אבל זה מה שכתוב, כן, אז ככה אנחנו יודעים לעשות. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך, אחרי שעשינו את זה, אז אוקיי, זה גם בדעת שמסוכן לקום בפתאומיות, כלומר, התעוררנו, ואנחנו רוצים יד, מודה אני, כמובן, אבל אנחנו רוצים נורא להזדרז, אז ברגע שפקחנו את הלב, הוא מתיישב על המיטה ונתחיל לעשות את המודה אני, אז לא כתוב שזה מסוכן לקום בפתאומיות, כתוב בספר ההלכה, כן, אז ידעו גם בעולם הרפואה, אלא ישהה מעט בטרם יקום. הכל תתעוררת כמה שניות, חכה, ואז יקום ותאמר מודה אני. אבל לא להגזים להמשיך לשכב, כי אז אנחנו נרדם שוב. עכשיו, דבר מעניין שכתוב בשכונה אוכל בו הזקן בסימן וב, ולא ידוע כל כך בציבור, וגם לי לא היה ידוע, עד שלא ראיתי את זה בפנים כמובן, הקם בלילה על מנת להיות נאור, קם בלילה על מנת להתעורר. יש אדם שלא קם על מנת להתעורר, הוא קם בגלל שתינוק בכה, בעזרת השם יתברך, צריך לרוץ, לחינות את הדייסה, צריך לתת את המוצא, צריך להרגיע. לא קמתי בשביל שאני עכשיו רוצה להתעורר, להיות נאור. אני עכשיו רוצה לישון, ברגע שזה יתאפשר, אני מיד חוזר באמת לישון. לא על זה מדובר. מדובר מי שקם באמת כי רוצה עכשיו לקום, עכשיו בלי ללמוד, להכניס שיעור, מה שצריך לעשות. אז אומר, אדמור זקן, כשחוזר לישון, יומה המפיל בלי שם ומלכות. אנחנו שולחים לישון, אנחנו מקדימים, איך כתוב בשמחת תורה, מדחיפים את סוף התורה לתחילתה, מסיימים ומתחילים בראשית. אנחנו פה עושים הפוך, מדברים עכשיו על פרקת המפיל, שאנחנו עוסקים עכשיו במודה אני. אז, אבל ככה כתוב שמשיקם על מנת לישון, יומה עוד הפעם המפיל בלי שם ומלכות. כלומר, ברוך אתה המפיל חבלי שנה, וכן, לא אגיד את שם השם, בלי שם הוא מלכות. אבל, כפי שאמרתי, אם לא התכוונתי להיות ער, אלא שהתעוררת לצרכים, לתינוק, היוצא בזה לא צריך. אבל אם לא, אם התעוררת מנת לשבת ונמוד, שבת תלמד, כשאתה חוזר לישון, תגיד עוד פעם המפיל בלי שם הוא מלכות. ואני שומע אצלי נצרף בזיכרון או בהנהגה שאני אומר גם כן את הפרשה הראשונה של קריאת שמה, שמה 21, עד וישריך, ובידך הפקיד רוחי, כן, פגית אותי השם כאל אמת, ואחרי כן אתה מפיל בשם המלכות, אבל מה שכתוב בשולחן ערוך, אני לא יודע מאיפה זה ההנהגה הזאת הגיעה אליי, אני אומר את זה כי לפעמים דברים, במשך השנים ראינו אותם באיזשהו ספרים קדושים, או שלמדנו באיזשהו מקומות שככה צריך לעשות, אני מספר לכם מה אני עושה, אבל מה שמחייב זה מה שכתוב בשולחן ערוך, כן? עכשיו כך, דם שהשם בלילה, שורה רוח חתומה על הידיים כשהוא קם השינה. אז כתוב בספר שכשאדם יושב הוא מבחינת כאילו, בבוקר המחזיר נשמות לבגרים מתים, כן, להרדיל, לאורך ימים ושנים טובות, זה מבחינת אחד ב-60 במיטה. עכשיו כשאדם מתעורר, כשאדם מת, יש שורה עליו תומה, כשהוא קם הרוח התומה נשארת אך ורק על הידיים, ואין, בלשון אדמו הזקן, ואין רוח התומה עוברת לגרמה מכל וחול, עד שיטול ג' פעמים בסירוגין. כן? כלומר, שלוש פעמים הכל יד, אבל בסירוגין לא שלוש פעמים על יד אחד, אחרי שלוש פעמים על יד שנייה. אגב, בספר סדר היום, שהוא אחד מן הקדמונים, שמובא כבר בקדמוני הפוסקים, הוא באמת סבור שככה צריך לעשות, שלוש פעמים על יד אחת, שלוש פעמים על יד שנייה, אבל לפי שזה...
אתה אדוני למלך העולם, בורי נפש אותו בו, זה חצונה, ועל כל מה שברך, אלא חדם נפש כל חי, ברוך העולמים.
כפי שאני מצטט את לשון הנוע הזה, כן, אין רוח חתומה עוברת לגמרי מכל וכל. עד, כלומר, היא עוברת באיזשהו צורה, חשוב ההדגשה הזאת מכל וכל, כפי שנראה בהמשך במצבים ש... אי אפשר לעשות את זה בשלמות, אבל אין רוח התומה...
לא מברכים בכל, זה מפריע לרב.
ג' פעמים בסירוגין, אחד, שתיים, כן. וגם, שהוא במשך לשון אדמו הזה, כן, ליטול כל פרק כף היד עד חיבורו לקנה הזרוע, כן? של כף היד עד לחיבורו בקנה הזרוע, לא להסתפק עד לפה או עד לפה, לשים לב, כי אנחנו רוצים להעביר את רוח התומה, אין לנו חשק להסתובב עם הדבר הזה כל היום. שיגיע עד פה לפחות, כן. כי עד שם, התומה מתפשטת על הידיים. עד כאן לשון הדמעות זה כן. כן, אז אנחנו לוקחים את הספל ביד ימין, מעבירים אותו ליד שמאל, כיוון שכל השפעה של קדושה, צריכה לעבור מצד הימים, מצד השפעת החסד, בפרט עניין של נטילה ורחיצת, שזה עניין של מימי החסד העליונים, לוקחים את הספר ביד ימין, מעבירים ליד שמאל ומתחילים, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, זה מה שמחויבים מן הדין, יש חסידים מהשמייסה, שמוסיפים גם כן את הדבר השני הזה, שאמרתי בשם סדר היום, אחרי כן אם נשאר מספיק מים, עושים עוד פעם שלוש פעמים ככה, שלוש פעמים ככה. אבל שוב, זה לא מוכרח, אבל זה הנהגה ידועה. ואגב, להתקנו אותי, מי שמקשיבים שגם היו אצל הרבה וראו, אני זוכר שראיתי את הרבה אחרי, מגיע אחרי שהרבה הגיע מאוחר בלילה, אמר, אוהל כידו, והתפלו מנחה בעריב, והרבה חילק שטרות לצדקה. לפני מערב, אחרי מנחה לפני מערב. כשהרבא הלך לעלות שוב חזרה ולהמשיך את להתפלל תפילת ערבית, הביאו לרבא קערה עם נטלה ומגבת, ואז ראיתי את הרבא, ככה אני זוכר. ושוב יתקנו אותי מהתואר, אולי מי שלא יודע מה סדר היום הזה לא שם לב, הרבא עשה שש פעמים כאילו כמו נגל ועשה, זה לא נגל ועשה, זה... ותיאת ידיים לתפילה שאני אדבר עליה בהמשך, כן? אבל הרבה עשה שש פעמים, ואחרי כן המים שלי שורת, הרבה עשה ככה, ככה אני ראיתי. אז אולי לפי שאתה יודע משהו צרוב לך בראש, בזיכרון, אז אתה חושב שאתה רואה דברים, אבל ככה זה נראה לי. על כל פנים, מי שיכול לעשות, למה לא? אבל אדמו"ר הזקן אומר שרוח חתומה, כדי שתעבור לגמרי, צריך ליטול ג' פעמים בסירוגין, וגם ליטול כל פרק כף היד עד חיברו לקנה הזרוע, כי עד שם התאומה מתפשטת על הידיים. עכשיו יש פה שיש מקובלים שכותבים שזה דווקא שינה אחרי חצות הלילה, אבל מלשון אדמור הזקן לא משמע ככה, כפי שנדבר עוד מעט בהמשך, תראו בלשונות אדמור הזקן לא משמע ככה, לא משנה אם ישנת בתחילת הלילה, בפרט עכשיו, נחת עלינו החורף, ואנחנו רוצים קצת ללכת לנוח, ובשעה 4:30-5 כאן יהיה לנו לילה, והלכנו לנוח את השנת הצהריים שלנו, כן? וזה כבר לילה, שקמים מהשינה צריך לדעת, אנחנו לא יודעים מה מיטה, עושים נגל בעשר, הולכים לישון, וכשכבר לילה, צריך להכין ליד המיטה את הקרה עם הנגל בעשר. כן? לא רק שהולכים לישון להשינה היסודית הזאת, שזה הולך להיות ב-10-11 בלילה, או ב-12 יותר מאוחר, לא, גם כשאתה הולך לישון, כל פעם שאתה הולך לישון בלילה, גם זה בתחילת הלילה, צריך להקפיד על כל ענייני הנגל ועשה. שם נשאלת השאלה, ודיברנו על זה בשיעורים, לא בשיעור הזה, אבל נזכיר את זה, כי זה השיעור שנוגע. אם ככה באמת שמוע זקן, שרוח התאומה אינה עוברת לגמרי, עד שיטול עד פרק כף היד, עד חיברו לכלי הזרוע, אז איך עברנו את היום כיפור הזה? יום כיפור, היום הכי קדוש בשנה, אנחנו רוצים להיות הכי טהורים והכי קדושים, והנה השולחן ערוך אומר לנו, לא, רגל ועשה רק את חיבור האצבעות לכף היד. ביום כיפור, בתשעה באב, נותנים את הידיים רק עד לפה. שאלת השאלה, אם אתה אומר שרוח התאומה אינה עוברת לגמרי מכל וכל, עד פרק כף היד, אז איך זה מסתדרים? אז הרבי נשאל את השאלה, והרבי עונה את התשובה על שני המצבים, הן על המצב של יום כיפור, והן על המצב של תשעה באב. אני רואה שיש פה שאלה, שאלת אני אתייחס בהמשך, אל תדאגו, בעזרת השם, במהלך השיעור, השאלות האלה תיפתר. אז ככה, הרבי עונה, שבנוגע לתשעה באב, כשנראה בהמשך רוח התאומה מתאווה להתפשט על הגוף היהודי לפי מצב הקדושה ששורה. כאשר בתשעה באב זה יום ירוד מבחינת התגלות האלוקות, התגלות רוח הקדושה, אז הרוח התאומה פשוט אין לה את האינטרס, היא מסתדר מספיק לה, היא לא מטפסת יותר משאב לחיבור האצבעות לכף היד. ולכן זה מספיק להידך, במוצאי תשעה באב, כתוב באמת בספר המנהגים, שמוצאי תשעה באב, אז צריך לשוב ולעשות נגל ועשה שלם, עוד הפעם, על כל היד. מדוע? כיוון שכאשר עובר היום הזה, אז רוח התאומה מתפשטת להמשך גם כן. ועל דרך זה, בנוגע למכיפורים, רק בדיוק הפוך. לגודל הקדושה, הגוואלדיק הקדושה ששורה ביום הכיפור עם כל ההסגלוס, כל העניינים שמבורים בלכסידס, מה שקורה ביום הזה, כזאת התגלות של קדושה, שרוח התאומה לא, לא מסוגלת ולא יכולה לשרות על האדם כפי שהיא הייתה רוצה. עד שם, עד כיבור עצמות לכף היד, שם היא חייבת לעצור, לא יכולה להמשיך. ולכן אין סיבה, אין רוח התאומה יותר גבוה, אז לא מסתפקים מנטילה עד לשם, ואחרי כן במוצאים כיפור באמת כתוב, גם כתוב במסורים למטה בהנהגות, שנוהגים מיד אחרי תפילת ערבית, עוד לפני הבדלה, לגשת ולעשות נגל ועשה כדת וקדימה. ובכן, דעת אדמור הזקן, שצריך להיזהר, וככה דעת רבים רבים מהפוסקים, בטח הפוסקים המקובלים, רק בכלל הפוסקים, שצריך לזהה מנטילת ידיים שחרית בכל מה שנאמר בקשרות הנטילה לסעודה. בנוגע לקשרות המים, שיש בזה כמה וכמה תנאים שלא ניכנס עכשיו לכל הלכות נטילת ידיים לסעודה, לנו יש מים מהברז, אין לנו בעיה. יש מצבים שנמצאים במצבים שצריכים להסתפק בכל מיני, לא משנה. כל פנים, קשרות המים וגם אופן הנטילה צריך להיות ממש כמו שאנחנו מקפידים בנגל ועשה. ובלשון אמר זה כן, וגם שלא ליגע בידו, לא לגעת, בידו הנטולה בלחלוכית המים שעל פי הכלי, שנטמעה בנגיעת היד שאינה נטולה, תפסת את הנטלה, כן? והיד שלך השנייה היא לא נטולה, ותפסת את הנטלה, ושם יש לך לוחית מים. עכשיו אם את היד שאתה כן נוטל, אתה תיגע במים הללו, אז המים הללו ישבו ויתאמו את היד. שוב, בלשון אלמוז, וגם שלא ליגע, לא לגעת, בידו הנטולה, ולחלוכית המים שעל פי הכלי שנטמעה בנגיעת היד שאינה נטולה. ולכן באמת החמדיקים לפחות מקפידים גם כן לעשות את הנגל ועשה השני, כיוון שקשה מאוד להיזהר בזה, כאשר אנחנו נוטלים ידיים הנטלה, איפה נגענו, איפה נרתע ואיפה לא, אז אחרי שעושים את הנגל ועשה ליד המיטה, עוד עושים אחר כך ליד הכיור, אחרי השירותים או לפני, שעושים את זה עוד פעם עם המגבת, ותופסים את הנטלה עם המגבת כדי לצאת מהבעיה הזאת. אגב, אני נוכחתי לרדת שכשאנחנו עם הנטלות שלנו, שיש להם, הן די גדולות, יש את ההיקף של הכלי, כן? אז סתם באיזשהו קוס לדוגמה, כן? בוא נגיד שזה הנטלה. אני יכול לקחת אותו ככה, להעביר ליד אותו ככה, לתפוס אותה פה עכשיו, לעשות ככה, לתפוס פה, יש מספיק מקום בהיקף של הכלי, לתפוס כל פעם במקום אחר, ולטעול, ואז באמת לא נגעתי בשום מקום ביד, במים שנגעו שם מיד, כי היד שנוגעת עכשיו פה, לא נגע שם, וככה אני עושה את זה, אני צריך לעשות את זה, זה מאוד, זה מאוד מצליח, אז אפשר להתגבר. על כל פנים, אני ממשיך בציטוט לשונו של אדמו"ר זה, כן, וגם שלא ניגע בידו הנטולה, ולחלוכית המים של הפי הכלי שנטמעה בנגיעת היד שאינה נטולה, וכן צריך לזהם את דברים החוצצים, כן, וכל דבר הפוסל בנטילת ידיים לסעודה. לפי אומר אדמו"ר, כשאני יודע, כל ציטוט לשונו של אדמו"ר זה, כן, לפי שכל נטילה פסולה לסעודה, אין לברך עליה בשחר. אתה הולך לברך על נטילת ידיים, ברכה אתה יכול לעשות על נטילה מושלמת, כל דבר שהוא פוסל נטילת ידיים לסעודה, אתה לא תוכל לברך על נטילת ידיים. עכשיו שנשאלתי, האם אישה צריכה להסיר את הטבעות, כן? נטילת ידיים לסעודה, בדרך כלל, נשים היום, שהם מורידים את הטבעות, שמים אותם שם, נטילת ידיים לאוכל, ואז מחזירים את הטבעת. השאלה אם גם בבוקר, לפני נגלה, ואז חייבים לעשות את זה או לא. אז ככה, בעצם מעיקר הדין, אישה שלא מקפידה להסיר את הטבעות, כאשר היא לשה את הבצק, וכיוצא מזה מהדברים שמלחלכים את הידיים, אז לא חייבים להסיר את זה. ולכן אפשר להקל, כמובן, בשביל בקלות, אבל היא יכולה להסיר אותם, שתעשה את זה, אבל ביקרתי, נראה לי שאפשר להכר. או, כפי שאמרתי, מכיוון שקשה להיזהר בכל הדברים הללו בשעת הנטילה על יד המיטה כשקבים מהשינה, לכן חסידים מהשמי עשרה, נהגו לשוב ולטול את הידיים ליד הכיור בצורה מסודרת, שמתאימה לכל הדרישות, ורק אחר כך מלכים לנטילת ידיים, וכו'. עכשיו ככה, מי חייב בנטילה? כתוב עקר, אני מצטט לשונות ואחרי כן מסביר אותם. הנאור כל הלילה. אדם היה ער כל הלילה. או שהיה ישן פחות מ-60 נשימות. אמנם ישן, אבל ישן פחות מ-60 נשימות, שבערך חלק גדול מהפוסקים אומרים שזה חצי שעה לפחות, לא שרתה עליו רוח אטומה כלל. ואינו צריך ליטול ידיו ג' פעמים. אם פעם אחת לתפילה, כפי שעוד מעט, בעזרת השם, במהלך השיעור, בשיעור הבא, נדבר על אופן הנטילה לתפילה, ואיך חייבים וכו'. אבל אם ישן יותר מ-60 נשימות, אפילו שינת ארעי, צריך ליטול ידיו ג' פעמים. מכל מקום, ימשמש במקומות המחוסים שבגופו קודם הנטילה, כדי שרבך על נטילת ידיים מדברה הכל. זה, יש דיבור בזה בפוסקים, לא כולם מסכימים, לכן אומר אדמו"ר הזקן, שהכי טוב, שנכון, אם ישנת שינת ארעי, ישנת יותר מ-60 נשימות, שנת הראי, צריך ליטול את הידיים 3 פעמים, אבל כדי שברכת לקראת ידיים תראה לדעת כל הפוסקים, על לפני שאתה עושה את זה, תיגע באיזה מקומות מחוסים בגוף, וכיוצא בזה, כדי שהנטילת ידיים תהיה לדברי הכל. כשאמרתי, בשיעור 60 הנשימות נחלקו הפוסקים, יש שרואים שזה לפחות חצי שעה, ויש שרואים שאפילו 3 רגעים, אני לא חושב שכדאי להתעסק עם רוח התומה הזאת, יש לנו היום מים בשפע, אנחנו לא צריכים ללכת לנהר ולשאוב אותו, אז למה שלא ניטול ידיים כמו שצריך? הכל פעם אחרי חצי שעה, כבר צריך. אדם שישן ביום, אפילו 60 נשימות, אז הוא לא צריך להכין נגלה ועשרה במיטה, מותר ללכת לכיור וליטול ידיים, אבל כתוב בשולחן ערוך, גם בשולחן ערוך הזקן, על יסוד מה שנאמר כבר בפוסקים שקדמו לו, שיש בזה דעות בפוסקים, האם גם שינה ביום, גורמת שתשרר אורחת טובה על הידיים, או זה רק השינה עם הלילה, ולכן נוטלים ידיים גם ביום, אבל לא מברכים על הנטילה הזאת עוד הפעם, וגם לא צריך להכין את הנגל ועשה למיטה, ואותה ללכת 400 בלי נטילה אחרי שינה ביום, וכמו כן איסורה נגיעה במאכל, שעוד מעט נדבר עליהם, גם כן לא שייכות בשינת היום. אבל לעשות נגל ועשה. עכשיו כתוב בשורן האורך, צריך להיזהר שלא לגעת, שימו לב, זאת הלכה חשובה שנוגעת גם כמנייני סכנה חדשה, ואיך כתוב תמיד, חמירה סכנתא מאיסורה, סכנה זה דבר שיותר חמור אפילו מדבר איסור, וצריך לשים לב לזה. יש להיזהר שלא לגעת בידיו שאינם נטולות כראוי במקומות דלעלן, לעין, לאוזן, לחותם, לעין ולא לאוזן ולא לחותם ולא לפה, ולא לפי הטבעת וכולי, אני מדלג על אחד הפתחים בגוף, כמובן, הנקודה היא, המשמעות של האדמו"ר הזקן בסידור ובשולחן ערוך, שלא רק לפתחים שבאיברים הללו אמורים הדברים, אלא גם בכללות האיבר, כלומר, כשאומרים לך שלא לגעת לעין, כן, אז הלשון לכאורה, אתה רואה עין, עוזר, חותם, פה, פרטבן וכו', אז אתה מבין שזה לפתח עצמו, לתוך, אז התשובה היא לא, ולעיניים, הכוונה כאילו להכניס אצבע לעין, לא, גם על העין מבחוץ, לא לגעת, כן? כך מוכח מפורש מהדבר הזה, כן, שהכוונה היא לא לפתח שבאותו איבר, אלא הכוונה היא לאיבר עצמו. אז לשים לב, לפעמים כשאדם מתעורר מהשינה, וגם ככה בציורים של הספרי הילדים, איך מציירים שם את הילד שמתעורר ככה, עם הידיים על העיניים, כן? אז לא לפני נגל ועשר, לפני נגל ועשר לא לגעת בעין, ולא באוזן, ולא בחותם, ולא בפה, ולא בכל וכל. אז זה צריך לשים לב, וכתוב גם בשולחן ערוך, שלא ייגע בידיו קודם נטילה במקום הקזה. מה זה הקזה? הקזה דם. כלומר, אם יש איזשהו מקום שאדם תרם דם, שם איזשהו חור בגוף, אז לא לגעת גם במקום הקזה, ופוסקים הוסיפו, שהוא הדין שכל פצע פתוח, כלומר פתח בגוף, אז כשנוגעים שם לפני נגל ועשר, אז שלום ארוך התומה הזאת מתגנבת ויכולה לעשות פרובלמת לכל סוני ישראל. ולכן עוסקים מוסיפים שעל סמך מה שכתוב שלא לגעת במקום הקזה, שזה לא דווקא פרסיניין שנתפלים למקיזה הדם. הנקודה היא פצע פתוח. וצריך לדעת שבשולחן ערוך אני לא רוצה לספר ולדבר יותר מדי, וזה גם לא שייך לשיעור, זה מסוכן למחלות שונות שהשם ישמור, שמגיעה פה, יכולה לגרום למחלה הזאת, מגיעה פה לשם, שאך טוב לישראל, השם ישמור בי. כמו כן, אני ממשיך לצטט לשונו, ייזהר שלא ייגע במים שבתוך הכלי ויתמם. בתוך שאנחנו עדיין מנומנמים, או שה... חשוב בחדר, רוצים לתפוס את התנתה הנגל, ואז הטובלים, האצבע נתקעת לנו בתוך המים. אז תשמעו מה שכתוב כאן, הלשון של הגמרא, כן, וכן ייזהר של, אני צריך להדגיש שוב, אני לא יודע, מתווספות או מתווספים מקשיבים ומקשיבות חדשים שלא רגילים לשיעורים שלנו, אנחנו מצטטים את האדמו"ר הזקן, אבל כשאנחנו אומרים האדמו"ר הזקן, מתכוונים לא רק לאדמו"ר הזקן, רק חביבות לציטוט לשונותיו, זה דברים שמוסכמים ובנויים על דברי הפוסקים שקדמו לו, וכיוצא בזה, כאשר יש הבדלי הלכה בין האדמו"ר הזקן לפסקים שמקובלים בקבוצות אחרות בציבור, אנחנו מזכירים את זה מפורשות, אוקיי? אז אני חוזר שוב, בצטט מלשונו, וכן ייזהר שלא ייגע במים שבתוך הכלי ויתמם. כל שכן צריך להיזהר מאוד שלא ייגע בשום מאכל או משקה שלא לתמם, וצריך להזהיר על זה את אנשים ביותר. כי רוב תיקון המאכלים על ידם. רוב, נכון? אז תגידו לגברים שמותר להם גם כן לפעמים לעשות לעצמם את כוס הקפה ואת החביתה, ולא חייבים הכל לשים על האישה. רוב תיקון המאכלים זה על ידם, משהו מותר גם לגבר לעשות. בדיעבד, נגעו במאכל או במשקה לפני נגל ועשר, אז זה אוסר אותו לכתחילה באכילה. כן? יש פוסקים שכותבים שאפשר לתאר את המאכל במשנה ברורה, ועוד פוסקים על התא, זה לא כתוב על מה הזקן, אבל כתוב בפוסקים אחרים, וידוע שזה שלא כתוב על מה הזקן לא אומר שהוא לא מסכים לזה, על מה הזקן לא כתב דברים שלא היו כתובים בדברים שקדמו לו. אבל בפוסקים מסוימים כאלה, ובובעים כמובן משנה ברורה, ועוד פוסקים שניתן לתאר את המאכל על ידי ש... עושים למאכל נגל ועשר, מדיחים אותו במים שלוש פעמים. מאחר שאפשר לקלף אותו, הם גם לקלף אותו. ולכתחילה באמת מאוד ניזהר שזה לא יקרה. ממשיך לצטט לשון, בזוהר החמיר מאוד, שלא ליגע במלבושיו, כן, לא לגעת בבגדים, וכן שלא ללך דלת עמוד בעוד שרוח הטומאה שורה על הידיים, קודם נטילת ידיים שחרית. ככה לשון.
הרב?
אז כמובן, לא ליגע במלבושיו, הכוונה לא לגעת בסדין, לא לגעת בבגד השינה שלנו, זה לא שייך, זה תוך כדי שינה אנחנו נוגעים, הכוונה כמובן, כיוון שהכוונה כנראה ש... הבגדים שאנחנו הולכים ללבוש אותם, לא, 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 לא לגעת בהם.
הרב?
עכשיו, מהנהגות ככה.
לך, הרב?
חסידים להקפיד מאוד להכין את הקערה בספל המים, סמוך למיטה כשהולכים לישון, כדי שבבוקר כשקבים מיד, אפילו לא לשים את כף רגלו על הארץ. כלומר, זה יכול להיות בחדר השינה וקצת רחוק, ואז צריך להוריד את הרגליים לרצפה, להתקרב. אז נכון, כתוב שהדבר החמור זה שלא ללכת דלת אמות, אבל מקפידים לא להציג אפילו את כף הרגל לארץ לפני שנוטלים את הידיים. וכתוב, יתייצב הרב זושה, כן? הרב מלך מליז'נס ורב זושה, אנפולי, כן? הרב זושה, שההסכמה לספר התניא, יש לנו הרב זושה. הוא אומר, יש פסוק, יתייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. הוא אומר שזה הולך על מי שמציג את רגלו על הארץ, לפני נטילת ידיים נגל ועשר, אז חז ושלום יש לו בעיות עם היצר הרע, שמנסה לשדך לו כל מיני דברים רעים, וחז וחלילה לא ימאס. ראיתי את לשון הרבי, בשיחה בראש חודש סימן טוב של עמד זין, הרבי אומר ככה, אני אגיד את זה בלשון הרב, ואחרי כן נתרגם, כן? אלי צריך שלופן ועיית. הוא הולך לישון כמו יהודי. זוג תפי את כששאל המיטה, הוא קודם אומר כי השפעה של המיטה, הוא נגרי צריך עונג לבאסר, הוא מכין לעצמו נגל ועשר, הוא בשס, שטייט אויף משלוף, ומיד כשהוא קם מהשינה, שטייטר הנעמי מדומצה וזה וייסט, הוא נמצא במעמד ומצב שהוא יודע, אז ירדיו זה גלייך ואשנגל ועשרת. מיד איתו נגל ועשרת. אז הנה, סגרנו את זה במילים של הרבי, וצריך לחנך בזה גם את הילדים הקטנים. ידוע שהרבי הקפיד מאוד על זה, לחנך גם את הילדים הקטנים בכל הדברים הללו. עכשיו, לא להניח את מי הנטילה מתחת למיטה. אנחנו חוששים שבלילה אנחנו נציב את רגלנו על הרצפה הרדומים ונהפוך את הנגל והסר, אבל לא לשים את מי הנטילה מתחת למידה שישנים עליה בלילה, וכידוע שדברים שנמצאים תחת השינה, בפרט כשישנים, גם כשלא ישנים לדעת רוב הפוגעה, בפרט כשישנים, שורה רוח התומה. דברי מאחר של מתחת למיטה, אנחנו לא אוכלים אותם, כידוע. אז זה לא השיעור של היום הנושא הזה, אבל ידוע ששורה רוח התומה על דבר מאכל או משקה שנמצא תחת המיטה, ולכן לא לשים את המים תחת המיטה, כיוון שכף החיים שפסקיו בנויים על הקבלה גם כן, אומר שאתה רוצה להסיר את רוח התומה עם מים ששורה עליהם רוח התומה. מים ששאלו אותה לא יכולים להסיר את רוח התומה. בדיעבד, אם כן שמנו אותם שם מסיבות כלשהם, הילדים התרוצצו אותם שם בלי עין הרע, ועל הבוקר, לפני שאנחנו פוקרים את העליים, כבר מתחילים לרוץ לחדר שלנו ולהשתולל, ולא הייתה לנו ברירה, אז כמובן צריך להקפיד מאוד, לעשות את נטילת ידיים פעם נוספת, אחרי שקמנו מהמיטה וניגשים לקיור, לשוב ולעשות נגל ועשה כדת וכדין, להיות כמו שאומרים בצד הבטוח. יש מי שנוהגים לחסות גם את הנטלה במשך הלילה, הייתי אצל חלק מהילדים שלי שהם גדלו בישיבות וחונכו על ידי גדולי המשפיעים, שהקפידו ששמו איזשהו חתיכת קרטון או משהו על הנטלה במשך הלילה. ניסיתי למצוא את המקור לזה, לא כל כך מצאתי, אבל אולי זה תלוי בזה, יש פה מחלוקת בפוסקים, יש מחלוקת בפוסקים בנוגע ל... האם צריך להקפיד על גילוי, יש הרי, יש דבר כזה בשולחן ערוך, אז מים שמגולים כל הלילה, כן לשתות, לא לשתות אותם, האם צריך להקפיד על זה גם בנגל ועס, אולי בגלל זה, לא יודע. כל פנים, כפי שאמרנו, שנגיע בידיים שאינם נטולות נטמות או המחלים המשקים, עוד מעט מור זה כן. מן הרוי ליטול גם את ידי התינוקות מהברית מילה ואילך, שימו לב, תשבו את לשון קודשו, הנזהר מנגיעת קטן מיום המילה ואילך, קדוש יאמר לו. אני זוכר שנשנים רבות, עשרות שנים, עוד לא למדתי את הדמור, אז כן, אז הייתי בחופה עם אחד מגדולי הפוסקים של הדור שלנו, חברי הבדץ היום, והוא אומר לי שהוא מקפיד לעשות נגל ועשר לתינוק שלו, הוא אומר, אתה יודע למה? אני רוצה שהוא יהיה קדוש. שאלתי אותו מה הקשר, אומר, אתה יודע שהבלטניה ככה, אל תראה, כותב בשולחן ערוך שלו, שמי שמצטט שוב את הלשון, הנזירה מרקתה מיום המילה ואילך קדוש, יאמר לו, אני רוצה שיהיה לי ילד קדוש. כבר? אז, ומדוע זה קשור לברית מילה, אז אמור הזה כמסביר, כיוון שהוא רוח התומה שורה על האדם, כיוון שמתאווה להידבק לקדושה ונפש אלוקי, בעיקר כניסת הנפש הקדושה זה אומנם בבר מצווה, בתחילת כניסת הזה בברית מילה, לכן צריך להתחיל לזהר, על פי זה לכאורה בנקיבה, שנפש הקדושה יצא מתחילה מנתינת השם כידוע, אז צריך לזהר גם כן. בסימן הקדושים כתוב, אני מצטט את לשון ספרי הקבלה והחסידות הקדמונים, היא סגולה טובה כדי שיגדלו בטהרה ויהיו גידולי קודש, שהילדים יהיו גידולי קודש. בספר אם ישראל, שזה תולדות הרבנית חנה, אמו של הרבי, שם כתוב, מסופר שהרב הקדוש בלייביק, בביצר, אביף של הרבי, הוא הורה לאמו של הרבי לאשתו, שמה כתוב, שבכל פעם שהתינוק יתעורר משנתו וירצה לאכול, תיטול תחילה את ידיו. וכנראה היה על פי הוראות הרבי לשמוס, והרבי רשב, ידוע, שלח כמה הוראות לאמו של הרב איך להתנהג איתו, כמו שנשמה מיוחדת, שמה כללית, אז אחד ההוראות הייתה, כנראה זאת ההוראה, ודיאקתי את הלשון, כשירצה לאכול, כלומר לא כל פעם שהתינוק מתעורר ובוחר לרוץ לעשות לו נגל ועשר, אבל כשרוצים להאכיל אותו, אז להשתדל לעשות לו נגל ועשר לתינוק, עד כמה שדבר אפשר, וזוגתי הרבנית שתחיה מאוד הקפידה על זה עם כל הילדים, היא אפילו בחדר לידה כבר ביקשה שאני אביא לה נגל ועשר אחרי שהתינוק נולד, כי הוא בטח ישן כמה לפני שיצא לאוויר עולם. אבל זה כבר קוריוז. על כל פנים, כדאי להקפיד על זה, ואולי אני כזה רשמתי לעצמי, שאומנם כתוב שאני אקרא את האכילה, אבל אני לדעתי, אם הוא עשוי להכניס את האצבע בפה התינוק, אז כדאי גם כשהוא מתעורר לו, כמו שלמדנו מקודם, שלהכניס את היד לפה, ולפני נגל ועשה, זה לא דבר רצוי. עכשיו, מהטעם האמור שעניין נטילה קשור לנפש הקדושה, כותב אדמו"ר הזקן, לנגיעת נוכרים אין לחוש, זה שגויה מסתובבת אצלנו בבית ועושה כל מיני עבודות, לא צריך לעשות את הנגל ועסק כשהיא מגיעה, כי נוגעת באוכל וכל הדברים, נגיעת נוכרים אין לחוש, התורה לא מתלבשת את מי שאין לו קדושה. אז כפי שאמרנו, נשאלת השאלה, איתר יד, איך הוא נוטל ידיים? השם מדובר, אמר, לוקחים יד ימין, שמאל, ימין, שמאל, האם איתר שאצלו היד השמאלית, אם אני צריך לעשות תהפך, שמאל, ימין, שמאל, ימין, התשובה היא, איתר יד גם כן נוטל את ידיו בסדר הרגיל כמו אדם רגיל, כך כותב הפרימגודים. אז אמנם בשוצרח צדק כתוב לגבי נטילת ידיים לסעודה, שאיתר נוטל קודם שמאל אחר כך ימין, אבל זה לא קשור לעניין הזה, מכיוון שכתוב בפוסקים הקדמונים ביותר, על ירבה מאוד, שפה נוגע העניין של הימין, שזה מידת החסד. נטילתן לסעודה זה עניין הלכתי, פה זה עניין גם כן שקשור לעניינים נשמתיים, ופה צריך שמידת החסד, ובמידת החסד זה לא משנה אם היא יותר או לא, ימין זה ימין ושמאל זה שמאל. אנטילציה לדווקא לתוך כלי ולא על גבי קרקע, זה עלול לסכן מי שדורך עליהם, כפי שהתבהר להלן, כן? הוראת רבותינו, נשיאנו, שברכת נטילת ידיים תהיה דווקא אחרי הניגוב, אני לא יודע את הטעם, למה בנטילת ידיים לסעודה זה לפני ופה זה אחרי, מי שיודע שיעדכן אותי, מעניין לדעת למה, ולאחר שטיפת הפה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לרחוץ את הפה שחרית, מפני הרירים שבפה, כדי לברך את השם הגדול בקדושה וטהרה, חוץ בתענית, בתענית לא צריך להקפיד על זה. והידיים נפרדות ומוגברות עד לגובה פאת הראש, כן? אנחנו עושים את ידיים לסעודה, הידיים צמודות, ומביאים את הידיים גבוה מעל הראש. והנטילת ידיים הזו, על פי הקבלה זה ככה, הידיים מופרדות, כן? עד לגובה פאת הראש, לא יותר. עכשיו, בתיים מברכים נטילת ידיים, אם אדם מתעורר ומרגיש שהוא צריך לשירותים, ובדעתו להתפנות מיד, שימתין לברך עד שהוא יוצא מהשירותים. אם הוא לא צריך עכשיו, הוא לא יתפנה עד לחמש זמן, שיברך מיד. אדם שמתעורר אחרי חצות הלילה ונוטל ידיים, יכול לברך נטילת ידיים. ואם כמובן אם ילך לישון ויקום עוד הפעם, הוא לא יברך פעם נוספת, לא חייבים לו. אבל על דיני ברכות השחר נדבר בשיעור אחר, השעון כבר תפסיק, אז בואי נתקדם עוד קצת, כתוב ככה, תיזהר אישה מאוד מלגעת בתינוק, כדי שנטלה ידיים כראוי, כיוון שהנגיעה בידיים לא נטילות, היא מתמת, ולכן אם היא נוגעת בתינוק הצדיק שלה, או בתינוק את הצדיקה, שהיא תעשה נגל ועשה לפני שהיא נוגעת בתינוק, בפרט, בבגדים ובבוק האוכל שלמדנו מקודם, שידיים שלא נטולות מתמות את הבגדים והמאכלים. בדיעבד שנהגע בבקבוק התינוק לפני כן, אז כפי שאמרנו, כדאי שתשטוף אותו שלוש פעמים, כדי לצאת ידי חובה לדעת הסדורים שזה עובד. ובפרט כמובן לזה לא לגעת בתינוק במקומות הנקבים לפני נגל ועשר, חוץ שלא לגעת בכלל, אבל מקומות הנקבים למדנו מקודם שזה ממש מסוכן, אז כדאי מאוד להיזהר בזה לעשות נגל ועשר לפני שמטפלים בתינוק. עכשיו, גם אדם נשאר לשכב על המיטה ולא יורד ממנה בכלל, שיטול את הידיים ולא ישהה על עצמו את רוח התומה, ובזה ינצל מעוונות חמורים, כך אומר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו, סימן ד'. מהנטילה המים אסורים בשימוש ובהנאה, כיוון שרוח התומה שורה עליהם, ולכן אין להשתמש בהם להשקות צמחים וכיוצא בזה, ומוכן הם עשויים לגרום נזק למי שדורך עליהם, לכן מזהיר בשולחן ערוך לא לשפוך אותם במקום שהם עשויים, בני אדם עשויים לדרוך שם, לשפוך לקיור לא קשר, לשירותים וכיוצא בזה, לא להמבטי, אני ראיתי מגיעים לפעמים אורחים פה אצלי, ושופכים את הנגיבה עשר להמבטיה, שם הבני אדם עשויים לדרוך, הולכים לעשות מקלחת בבוקר והדרכו על זה, וזה חס ושולם, הנגיעה במים האלה עשויה לגרום לנזק. מהנטילה לא ילינם בבית, כך כתוב בשולחן ערוך, פעמים רואים את הנגיבה עשר נמצאים ליד המיטה בצהריים, זה אסור שזה יקרה, כך הלשון בשולחן ערוך, לא ילינם, אלא ישפכם בהקדם, ונזרים אפילו לא לומר דבר שבקדושה כנגד מי הנטילה הגלויים. ואם אדם ממשיך לישון, אז צנג לבס, רוצה לסתול לסל השני, אז כיוון שצריך להיזהר, גם כן, שקודם ישפוך את הנג לבס לפני כן, כי זה מאוד לא בריא במרכאות, בבחינה רוחנית, לישון בחדר שנמצא עם מי נטילת מים, כתוב שיכול לגרום למכשולים קשים, ולכן, לשפוך את הנגל ועשר לפני כן, לפני שממשיכים לישון, ויש כאלה שאומרים שאם נשאר עדיין בנטלה רביעית מים, אז אחרי הנטילה, אם הוא שופך רביעית מים לתוך הנגל ועשר, זה מבטל את המים האלה, והכי טוב, אפשר בנוסף לזה גם לחסות. השאלה, איפה אנחנו פה עם הזמן שלנו, הטלפון שלי עומד לידי הסוללרי, שהגברת מזל תאמר לי להפסיק, אני אפסיק, בואו נקדם עוד קצת, מי שלא יכול ליטול יד אחד עקב פציעה וכדומה, ייטול לפחות את מה שהוא כן יכול, וכולי. מי שאין לו נגל ועשיל על המיטה, הוא אמנם אולי הכין נגל ועשה, מישהו נטה ידיים ושפר, ולא החזיר את הנגל ועשה לחדר, קורה לפעמים, שלזוג אחד לקר, שחברים בישיבה, אחד נצא נגל ועשה שפר, שכח להביא לי, ואני שוכב לי על המיטה, ולא יודע מה לעשות, אין לי מי שיביא לי נגל ועשה, אני חייב לגשת לנהל על הכיור, אז הלכת פחות מ-400 ולעצור, פחות מ-400 ולעצור, 400 זה בערך 1.90 מטר, כן? לפי הבלטה, תראו איך ללכת קצת, לעצור, ללכת לעצור, פורס פורס מדל דמס, וככה להסתדר. אבל הכי נגל ועשה לא לשכוח, שמעתי אחד מצדיקי הדור הקודם, וזה אני אסגור את השיעור של היום, שדרך שמשיח מגיע, עוד חי את המשיח. אז אמר, אדם לא מכין נגל ועשה לי על המיטה. אז פתאום, שופרו שמשיח נשמע. הוא שומע ברחוב שכולם רצים, 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 רצים לבית המקדש, שולחים לפגוש את משיח. הוא שוכב במיטה כמו גוילם, לא יודע לסוס, הוא לא יודע מה לעשות. לרדת בלי נגל ועשה, ככה אני אגש למשיח צדקנו, כשאני יד נכשל. הוא שוכב במיטה ומתלבט. ככה תראה את זה ככה חזק מאוד. אז באמת, כמו שהתפתחנו את השיעור, שמשיח צדקנו יתגלה, נאו ממש, יגלנו, והשיעור הבא הוא ימסור, אם חז וחלל לא מתעכב, אז בדרת השלם ביום שלישי הבא, נדבר עוד על כל מיני נטילות ידיים, שלא קשורות את נטילת ידיים בסעודה, זה שיעור מאוד מעניין, והמון דברים חדשים ניתן יהיה לשמוע, שאולי לא ידענו עליהם עד כה.
תודה רבה, כבוד הרב.